כן, אנחנו פרשת ויצא, בעצם המבנה של הדברים, כמו שאמרנו את זה שבוע שעבר, אני חושב שפרשת תולדות היא הפרשה המרכזית בחומש בראשית. זאת אומרת, בעצם...
זה מותר לומר.
לא, זה מותר לומר.
מותר לומר.
כן, למה לא? כן, אני אומר, איפה הסיפור? מה הסיפור של חומש בראשית? הסיפור של התורה כולה הוא מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כנסת ישראל נוצרת באופן אמיתי בחומש שמות. חומש בראשית כולו הוא בבחינת בראשיס, ההכנה. אבל בכל אופן, הדבר, איפה בחומש בראשית נוצר עם ישראל? התשובה היא בפרשת תולדות. פרשת תולדות נבחר האדם שהוא נושא על כתפיו את ברכת אברהם, והוא, מה שנקרא, סגור. כן, יותר, אין יותר תהליך של ברירה, עד כאן היה תהליך של אברהם כמה פעמים, כמה שלבים, אברהם היה צריך לעזוב את משפחתו, ואחר כך לוט היה צריך לעזוב אותו, ויצחק וישמעאל, ויעקב ועשיו, ועסקנו גם בבני כתורה, אז זאת היה כמה פעמים שלבים של ברירה, ובשלב הזה יותר אין ברירה, יעקב אבינו הוא כנסת ישראל. מכאן והלאה יש תהליך של בנייה שצריך לבנות את עם ישראל. אדם אחד הוא לא יכול להיות עם. אז הבניין של העם זה הסיפור מכאן והלאה עם כל מה שכרוך בזה, שזה עד סוף חומש בראשית, ומשם והלאה בדרכים אחרות. אז פרשת ויצא בעצם מתחילים, לוקחים את הגרעין של עם ישראל ומתחילים לבנות אותו. והדבר הראשון שקורה זה חזון הסולם. חזון הסולם זה בעצם אומר, אם יש בעולם את עם ישראל, אם יש בעולם יעקב אבינו שהוא נושא את ברכת אברהם והוא כנסת ישראל, אז העולם הזה והעולם העליון, השמיים והארץ, כבר לא נפרדים, אלא יש סולם שמחבר את שניהם. רבי לוי היה קורא לזה, הם כמו הבית והעלייה. זה בעצם הסיפור. והרקע להבטחות שיש בחזון של הסולם, אז יש הבטחות שיעקב אבינו מקבל, אז זרעך כעפר הארץ ותקבל את הארץ, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך וכו', אבל כל זה, הרקע של זה, זה הסולם. זה אומר, כיוון שאתה עם ישראל, אתה הדבר בעצמו, אז לכן הארץ והשמיים הם מחוברים. אליהו, אתה יכול לעשות לי קפה? אז הארץ והשמיים הם מחוברים ביניהם, ובעצם יעקב אבינו הוא מקום השראת השכינה. חז"ל דורשים, מהלכי אלוקים עולים ויורדים בו, במדרש של שתי דעות, בו בסולם ובו ביעקב. אבל...
ביעקב?
מה?
עולים ויורדים ביעקב?
כן. המדרש הזה הוא כמו תמיד, המדרש הוא לא הפשט של המילים האלה, אבל הוא עומק הפשט של הדבר. כן, יעקב אבינו הוא, המלכים נמצאים בו, תלויים בו, מחוברים בו, הדבר הזה גם חותם את פרשת ויצא. זה מאוד מאוד מעניין, פרשת ויצא היא פרשה מיוחדת מהפרשות הבודדות בתורה שהן פרשה אחת. זאת אומרת, אין הפסק פרשה פתוחה וסתומה באמצע, כולה פרשה אחת. יש עוד מקומות, עוד שתי מקומות כאלה, אבל והחתימה של הפרשה הזו היא ויעקב הלך לדרכו ויפגעו במלכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום הוא מחניים. הרמב"ן מביא שהיו כאלה ששאלו למה מחניים בלשון רבים, הרי יש שם מחנה אלוקים אחד. ומה בכלל עניין המחנה אלוקים? והתשובה, לכאורה, הרמב"ן לא עונה את התשובה הזאת, שמחנה יעקב ומחנה המלאכים, הם שניהם מצטרפים ביחד. זה בעצם הרעיון, עם ישראל הוא עם של מלאכים. הוא עם של אנשים שחיים פה בעולם, אבל הם נושאים על כתפם את השראת השכינה, והשראת השכינה נמצאת בהם, שזה תמצית ומרכז הסיפור. כן, אנחנו יודעים את זה בחומש שמות, מיד אחרי יציאת מצרים הולכים למתן תורה, ומיד אחרי מתן תורה, משה רבינו עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה, ושם הוא מקבל את הציווי על הקמת המשכן. במילים אחרות, השראת השכינה היא חלק מאוד מאוד מרכזי בסיפור. היא בעצם משלימה את הרעיון. הרעיון הוא להפוך את השמיים, את הארץ לשמיים. אמרנו את זה היום באלל. כן. שמיים הכוונה היא מקום נכון, מקום אמיתי, מקום טוב. מקום אמיתי ומקום טוב. אמרנו את זה היום ב... ממש ככה.
לא,
הפסוק מתחיל, איך המזור? השם זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יהיה השם הקטנים הגדולים, יוסף השם עליכם, עליכם ועליכם, ברוכים אתם להשם עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים להשם, מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר, למה השם יברך את עם ישראל? בגלל שהשם ברא השמיים וארץ, עושה שמיים וארץ, ואת השמיים הוא סידר אותם לעצמו. השמיים שמיים להשם, ואת הארץ הוא נתן לבני אדם כדי לתקן, נתן להם שליחות. ולכן לא המתים יד אלוקה ולא כל עוד דומה, אין טעם, לא צריך למות, למות זה בעיה. אפשר, אנחנו החיים לברך כאן בעולם הזה מעתה ועד עולם. הדבר הזה חוזר בהלל כל הזמן, זה חלק מאוד משמעותי ברעיון של ההלל, ואני מזכיר את ההלל כי היום אמרנו אותו בתפילה, אבל כן, זה רעיון יסודי מאוד. יש עוד מקום בתהילים, אני צריך לזכר בפסוק. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותעמוד, ומשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. זה שלושה פסוקים רצופים. השמיים הם מתקיימים באופן נכון ואמיתי, דברך ניצב בשמיים. לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותעמוד. הארץ כבר מקום בעייתי יותר, יש באנשים לפעמים טובים, לפעמים פחות טובים, לפעמים עושים נכון, לפעמים לא עושים נכון. אז הקדוש ברוך הוא הבטיח לדאוג לארץ, והשם דואג שהארץ תישאר קיימת ותלך למקום הטוב והנכון, ולכן למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. בגלל שיש לו עניין להביא את הארץ למקום הנכון של כמו השמיים, אז לכן יש דין בעולם, והקדוש ברוך הוא דן את האנשים ומשקיע כדי לכוון אותם נכון. זה בעצם הסיפור. מה יש בפרשת ויצא עצמה? תחת המסגרת של שני המלאכים, המלאכים, אני עוד רוצה להוסיף עוד קודם, מה זה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו? למה מלאכים, רש"י כבר שואל את השאלה הזאת, למה מלאכים קודם עולים ואחר כך יורדים? לכאורה, המקום הטבעי של המלאכים הוא למעלה, צריך להיות מלאכי אלוקים יורדים ואחר כך עולים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תשובה, המלאכי אלוקים עולים עם התפילות ועם המעשים הטובים של האדם, ויורדים עם השפע היורד. זה פשוטם של דברים, ככה הדברים מורחבים בספר מלאכים, בתפילה של שלמה המלך, כשהוא מדבר על המקדש. יבואו אליך והתפללו אליך בבית הזה, ואתה תשמע השמיים מכון שבטיך, ושמעת וסלחת, או ועשית ככל וכן הלאה. לא רואה את השם.
יש מלאכים שלוקחים תחת המצוות,
מטאפורי, לא? ההבדל הוא לא כזה גדול, אם אתה קורא את זה מטאפורי עולם, לא רואה הבדל גדול. מה? כן? התשובה היא שאני חושב שהרעיון שמובא פה הוא רעיון מאוד מאוד עמוק. התפילה, הקדוש ברוך הוא יצר, אני אולי אוסיף קצת הסבר, אנחנו חיים במדינה מודרנית, המדינות המודרניות בנויות על עיקרון הפרדת הרשויות, יש ממשלה ויש כנסת, עזוב את הרשות השופטת שמעוררת בעיות אחרות, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת הם שתי זרועות של השלטון, או שתי... השלטון מורכב משניהם גם יחד, כאשר הסדר הוא שהגוף, הריבון האמיתי הוא הרשות המחוקקת, הפרלמנט, והממשלה היא הרשות המבצעת, היא עושה את מה שהפרלמנט אומר לה באופן עקרוני, ובשביל זה יש חוקים, ולא רק חוקים, כן, הפרלמנט מקנה את התוקף לממשלה, ומבקר על פעילות הממשלה וכולי. עכשיו, הפרלמנט נמצא במקום מסוים, יש בית מורכב, מסוים שהוא הבית של הפרלמנט, הכנסת לא יכולה להתאסף לפי החוק בשום מקום אחר. אין תוקף לכנסת אלא במקום ההוא, ושם מתקבלים ההחלטות במקום המיוחד הזה, והם שולחים את הממשלה. איפה הממשלה נמצאת? הממשלה נמצאת בכל הארץ. כל שוטר הוא בעצם זרוע של הממשלה, כל מורה בבית הספר, כל רופא בבית חולים, כל אלה הם הממשלה לאגפי השונים. התקשורת בין המדינה לבין האזרח מתקיימת על ידי הממשלה, לא על ידי הכנסת. כן, אני לא, באופן מעשי, אדם גם יכול להרים טלפון לחבר כנסת ולדבר איתו, ויש גם תקציב של קשר לבוחר וכן הלאה, אבל באופן עקרוני, הפרלמנט מחליט החלטות, הוא סגור לקבל את ההחלטות שם. הדבר הזה קיים גם במדינות עם שלטון מלוכני, לצורך העניין אחשוורוש גם היה לו חצר בית המלך החיצונה, וחצר בית המלך הפנימית. זה אותו אדם עבר מפה לשם, אבל כשהוא חצר בית המלך הפנימית, אף אחד לא נכנס לשם. רק אנשים מוזמנים. בחצר המלך החיצונה, שם הוא קיבל את הקהל. אם בן אדם רוצה לבוא לדבר עם המלך, הוא צריך ללגשת לחצר בית המלך החיצונה ולדבר שם. אם אתה יש המלך בקובע, יש עוד קבלת קהל. עכשיו, המבנה הזה בנוי על רעיון. יש מציאות של העולם, של האזרחים, של המדינה שם, צריכים לפעול. זאת המטרה. המטרה היא שהמדינה תפעל שם. הכנסת לא עושה שום דבר לו, היא רק מחליטה. אבל ההחלטות לא אמורות להתקבל ברחוב, אמורות להתקבל במקום מיוחד, ברובד גבוה. באותו אופן, ההנהגה של מלכות הדשמי היא כמלכות הדרקיה. יש מקום בארץ שהקדוש הוא יצר נציגות שלו, שלשם אנחנו באים לבקש. אחרת, איך נבקש מה שהן בקשות? אז יש בארץ מקום להשראת השכינה. וזה המקדש. אפשר להתפלל גם מחוץ למקדש, והתפללו אליך דרך הבית, התפללו אליך דרך העיר, דרך הארץ, אפילו בחוץ לארץ אפשר להתפלל דרך ארץ ישראל. אמרנו בסוגיה בגמרא, איך סדר הכוונה בתפילה למקומות ההם. המקום שבו השם מקבל את התפילה, הוא במקדש. ושם אהבה להחלטות לא מתקבלות פה, החלטות הן שמימיות. הבקשה עולה למעלה, ושמה, ואתה תשמע השמיים, בכל שבטך, ושמה יושבים בשמיים, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ומקבל החלטה באספקלריה שמימית. לכן זה מבוטא שזה למעלה, זה לא, האלוקים מקבל את החלטות, הן החלטות אלוקיות, הן לא החלטות שנגזרות לפי המציאות שלנו. הוא מתחשב בנו, הוא מדבר איתנו, הוא פונה אלינו, הוא מקשיב לנו, אבל החלטות מתקבלות למעלה, ואז יוצאת ההוראה, איך אומר הפסוק, ישלח איזה חם מקודש, ומציון יסדקה. השפע יורד משם למטה, זה המבנה, וזה פירוש הפסוק, אין זה כי אם בית אלוקים, כאן זה הבית של הקדוש ברוך הוא, כאן למטה, השם מגיע כדי לקבל את התפילה, וזה שער השמיים. בסופו של דבר זה עולה לשם, כי שם השם מקבל את התפילה. בית המקדש הוא הממשלה. הכנסת, האלוקים בשמיים, מקבל החלטות. אותו דבר גם בפרשת שמות, שהתורה מתארת את התפילה של עם ישראל במצרים, שהם התפללו וזעקו להשם, אז כך כתוב בתורה. שם התפילה מתוארת, אולי בגלל שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה שעם ישראל כעם התפלל להשם ונענה, אז לכן התורה מתארת איך התפילה עובדת בהרחבה. והיא בימים הרבים מהם, והיה מת מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, זה עדיין לא תפילה, זה הכאב שלהם, ויזעקו. הם זעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נעקתם, כביכול למעלה, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, זה כבר מערכת השיקולים שהוא אומר, וירא אלוהים את בני ישראל, הוא התבונן מכוח הזיכרון הזה על עם ישראל, וידע אלוהים, הוא קיבל החלטה. זה סדר הדברים, ובאופן עקרוני, ככה כל תפילה עובדת, כל תפילה שאנחנו מתפללים, זה הרעיון שבה, זה המבנה שבה, דרך אגב, זה לא רק תפילה, זה גם מצוות ומעשים טובים. כתוב בספר מלכים שכאשר לאנשים יש ויכוח, הם באים לבית המקדש והם נשבעים על יד המזבח כדי שהשם יעניש את החוטא. דוגמה לזה מצאנו בפרשה בתורה, פרשת סוטה. שיש שם סכסוך עם נתונים לא ברורים, זאת אומרת, לא יודעים את האמת אם האישה זינתה או לא זינתה, אז באים לבית המקדש, מקריבים מנחה להשם וקוראים להשם, זה נקרא מנחת קנאות. אחת נאות זה נקרא לקרוא להשם שהוא יקנה את הקנאה הראויה שם. אם אכן היא זינתה, אם היא לא זינתה, אז לא, וכן הלאה. אז זה בעצם הרעיון של השראת השכינה בישראל, זאת אומרת בעצם המעורבות המתמדת של אלוקים. הקשר המתמיד שלנו עם הקדוש ברוך הוא, גם במובן הזה שאנחנו מתפללים להשם וזועקים אליו, ועובדים את השם, וגם במובן שהשם נוהג איתנו ומוריד לנו שפע, זה... מה? המלאכים הם התקשורת שבין שתי העולמות. אנחנו פונים לירושלים. והשם בירושלים מקבל את התפילה שלנו. עכשיו, תשאל אותי אם המלאכים, מה פירוש המילה המלאכים? ההבדל בין להגיד שזה מטאפורה, שזה ציור, או להגיד שיש זה מאוד מאוד דק. לא משמעותי. לא משמעותי. הרעיון הוא... שאנחנו מתפללים באופן קבוע להשם, צריכים להתפלל, צריכים להתרגל, להתפלל תמיד, לבקש מהשם, ולהתרגל, להסתכל על מה שקורה, כאל יד השם. יש מקום, ודאי שיש מקום, רק שזה לא נכון. אנחנו, הפייטן לא התכוון, התשובה האמיתית לפיוטים שמזכירים מהלכים בכל מיני צורות, או מידת הרחמים עלינו התגלגלי, שזה שיר. שלא התכוונו בזה, אבל אם אכן כוונה, אז הלכה פסוקה, יש לשון של ספרי, אומנם אנחנו לא יודעים איפה היא כתובה, אבל הראשונים מצטטים ספרי, אילו ולא אל מידוי סוף. כן, גם הרמב״ם כתב בעיקר החמישי, שאנחנו לא פונים לאף אחד מהמלאכים, גם בתהילים כתוב, מי לי בשמיים ואימך לא חפצתי בארץ. בסופו של דבר העולם מתנהל, וזה יסוד אמונת ישראל באמת הדבר הזה, שהעולם מתנהל, על פי המדיניות והמגמות וההחלטות של בורא העולם בעצמו. בורא העולם הוא מי שלא חסר לו שום דבר, לא? ולכן כל ההחלטות שלו הם בצדק. הם בצדק, הם מכוונות אל הטוב וכו'. זה הרעיון היהודי. זה הרעיון היהודי. כן, זה הרעיון היהודי. אבל אני רוצה, כל זה היה מסביב לפרשת ויצא. מה קורה בפרשת ויצא עצמה? יעקב אבינו בנה את משפחתו. כן, הוא מוצא שם את הנשים שלו, עובד עליהם 14 שנה כמו שצריך, עובד עבודה קשה, קשה מנסו, וגם נולדים לו שם 11 ילדים, הילד האחרון נולד אחר כך בפרשת וישלח. אבל באמת, זו הוידו העיקרית של יעקב אבינו לאורך כל ימי חייו. זה מעניין מאוד להשוות את מה שכתוב בתורה על אברהם אבינו, ואת מה שכתוב בתורה על יעקב. יצחק זה סוגיה נפרדת, התורה לכאורה לא מספרת עליו כמעט כלום, לא נעסוק בזה עכשיו. אבל יש הבדל מאוד מאוד מהותי בין הסיפורים על אברהם לסיפורים על יעקב. שניהם תורה מרחיבה ומעריכה, אבל סיפורים מסוג שונה לחלוטין. רוב ככל הסיפורים שהתורה מספרת על אברהם, הם סיפורים של גדלוס. של הליכה באמונה, הליכה עם עידות טובות, אם זה הכנסת אורחים, אם זה הקדס יצחוק, אם זה גירוש ישמעאל כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, אם זה המלחמה על אחיין שלו, כן, הליכה, בעצם אברהם אבינו מגדיר את אמונת אברהם, את האמונה האמיתית של התורה, ומצייר אותה באופן מוחשי לעינינו בהתנהגות שלו. ואנחנו כולנו, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו אמורים להיות תלמידיו של אברהם אבינו. כן, תלמידיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו באמת הוא עוד עומד גודל באנוקי. את האדם שזכה, זה באמת לא יאומן. אדם שזכה במעשיו להיות המרכז של הבריאה. כן, כל מה שיש לעם ישראל בעולם וכל מה שיש לתנך, זה בזכות אברהם אבינו. בשביל להמחיש את זה, אני אומר שכתוב ברש"י, בפרשת כסיסו, חז"ל, שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו, אחרי חטא עגל, לך רד כי שחטא עמך, כל גדולה שנתתי לך, נתתי לך אלא בעבור ישראל. שיהיה ברור שמשפט כזה לא יאמר לאברהם אבינו. לאברהם אבינו אומרים הפוך, כל גדולה שנתתי לישראל, לא נתתי אלא בעבורך. אברהם אבינו היה בן אדם שזכה בהתנהגות שלו, הוא בעצם האדם הכי גדול, הכי שלם. הכי שלם, אני לכאורה, אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים רבים בעניין הזה, לכאורה אין בו, הוא האדם היחידי שאין עליו ביקורת אף פעם. תמצא בחז"ל דיבורים שצריך לפרש אותם וכו'. אברהם אבינו הוא אמונה שלמה, זה גם פשר הדברים, הזכרנו לזה בעקדת יצחק, שחז"ל מביאים, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אנא ממך, תעמוד בניסיון הזה, כי אם לא יגידו שכל התשע הראשונות אין בהם ממש. ברור לחלוטין שאם היה מדובר על הדרגה של אברהם, אז אין סיבה להגיד שהתשע הראשונות אין בהם ממש. וכי מפני שאדם לא עמד בעשירי, אז התשע גם ילכו לאיבוד. אבל אם מדובר על אברהם אבינו כעמוד האמונה, אז עמוד האמונה לא יכול, אי אפשר להעמיד עמוד האמונה כזה שכמעט לגמרי עמד בניסיון. הוא צריך להיות דוגמה לעמידה מלאה וכו', וכך גם חז"ל מנסחים את זה. אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, אם אברהם אבינו יעמיד דברים כחומה, אפשר לבנות עליו את כנסת ישראל. יעקב אבינו זה סיפור אחר לגמרי. הוידו שלו היא לבנות את עם ישראל. להיאבק על הבנייה של עם ישראל ועל הקיום של עם ישראל ולשמור עליו מהנזקים שיכולים לקרוא, כן, מהאירועים שיכולים לקרוא. וזה מה שיעקב אבינו עושה מפרשת ויצא והלאה. מהשגת הנשים והולדת הילדים והשגת הרכוש ואחר כך המאבק, העמידה מול עשיו שרוצה להרוג אותו והעמידה מול שכם.
יש
עשייה מוסרית שיעקב עושה? אני חושב שזה המסר. זה עצמו עשייה מוסרית ואין כמוה. לא יודע, או שכן או שלא, ודבר שני, איך הוא עשה את זה גם, איך הוא עשה את זה, אבל אני חושב שזה באמת אחד המסרים המשמעותיים מאוד, שבאמת התפקיד, או אחד התפקידים המרכזיים של יהודים בעולם, של עם ישראל בעולם, הוא לקיים את עם ישראל.
אבל יעקב זה לא טרגדיה שאומר מעט ורעים היו
אני מסכים שיעקב יש בו טרגדיה, זה לא סותר, אתה צודק. אתה צודק שיעקב אבינו הוא שורש, הוא אבא שלנו לגלות. זה נכון? אני רגיל לומר שיש, פה אנחנו מעמדים, יצחק הוא אבא שלנו לזמן של תיקון. בזמן בית ראשון היינו בדרכו, היינו צריכים למלות את התפקיד של יצחק. מה התפקיד של יצחק? אל תרדם מצרימה. גור בארץ הזאת, להחזיק את מה שקיבלת מהאבות, מהאבותיך, ולשמור עליו, שזה דרך אגב התפקיד הכי קשה. הרבה יותר קל להיאבק ולבנות, או להיאבק ולהחזיר חזרה, מלשמר דברים קיימים. וזה התפקידו של יצחק. אבל ממתי שיצאנו לגלות, אנחנו הולכים בדרכו של יעקב. יעקב, ולכן המסר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, זה לך ואשיב אותיך. דרך אגב, יעקב אבינו הולך פעמיים לגלות. וחוזר משתי הגלויות. הוא הולך לגלות לחרן, ללבן, וחוזר משם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. בעיות, אבל צורה לי הרחוב.
שלם, אבל... בלי זה איבר חסר.
או, שם המשמעות שלם גם זה בגלל, אחרי שהוא נפצע, והוא עברי, כן. אפשר לפרש אחרת, אבל פשוט זה מקווה יעקב שלם, הוא נפצע, הרי נקע כף ירח יעקב. אבל המשמעות הסימבולית של זה היא יותר רחבה, הוא בא, בסופו של דבר הוא הצליח לעבור את הגלות, להביא את כל משפחתו אל המקום הנכון. ואחר כך הוא יצא לגלות מצרים וחוזר משם, אז בפשט הוא חוזר משם גופה מתה. חז"ל מגלים לנו שיעקב אבינו לא מת וכו'. אבל זה כמובן לא, הכוונה היא שיש באיזושהי בחינת דקה, אפשר לזהות פה משהו של חיים. אני חושב שזה נגד הדבר הזה שעם ישראל גם הולך לגלות פעמיים. פעם אחת הוא הולך לגלות וחוזר משם, אפשר לקרוא לזה, ויבוא יעקב שלם, בבניין בית שני, ופעם שני הוא חוזר לפה אחרי 2000 שנות גלות, בבחינת יעקב אבינו מת, שמי שמעיין עמוק ימצא שלא מת וכו'. אמנם חנתו חנתיה וסבדו סבדיה וקברו קבריה וכו', אבל באמת מתוך הדבר הזה, מתוך המציאות הזאת, צריך לבנות את המציאות החדשה של כנסת ישראל, וזה באמת... נראים הדברים שזאת המציאות שאנחנו חיים בה היום. לא, יעקב.
מי
הזאת
יצחק?
יעקב, יעקב. יעקב זה שתי הגלויות.
הוא מת.
על המת הזה, חז"ל אומרים, יעקב אבינו לא מת. הכוונה היא שבעומק תמצא שיש פה דרך איך לשקם את הדבר הזה. עם ישראל חזר לארצו, חלקו הגדול, לצערנו, לכאבנו הגדול, חלקו הגדול היה ריק, עזב את התורה. אני יכול ללמד זכות... על זה שהמציאות הייתה קשה מאוד, ולכן זה קרה, אבל זאת הייתה המציאות. ובאמת, התפקיד שמוטל עלינו היום, זה ללעות מחדש את עם ישראל. ללעות מחדש את עם ישראל זה גם להקים את המשפחות, להקים את החיים, כן, ללעות את החיים פה בארץ, וגם להעמיד אמונה שלמה, אמונה תאורה, אמונה נכונה, אמונה אמיתית, הליכה בדרך של חסד, צדקה ומשפט, הליכה בדרך של תורה, זה בעצם הסיפור, וזה, כן, באופן כללי, חז"ל אומרים שרבי היה פוגש את אנטוניניוס, אז לפני זה היה לומד את פרשת וישלח. כאילו ההתנהגות של יעקב אבינו פרשת וישלח, היא הרבי של שאמור להיות לנו איך לנהוג בגלות עם עשיו. ברור לגמרי שכשדוד המלך שלח את יואב להכות באדום 12 א', הוא לא למד את פרשת וישלח. זה פשוט. כן, זה לא, אתה לא יכול ללמוד פרשת וישלח איך להרוג את המלאק. אז צריך בשביל זה, זה משהו, זה תקופה אחרת, זה מצב אחר. כן, כן, אבל זה מידתו של יעקב וזה דבר מדהים מאוד. אני רוצה להגיד, לסיום נקרא לזה ככה, דבר מעניין, מאוד מאוד מעניין. יש דבר שבחז"ל מופיע הרבה מאוד פעמים, 4 גלויות. כן, זה מופיע מדרש מאוד מאוד מפורסם, שדורש את זה על התוהו ובוהו וחושך פני תהום, אבל יש, אני לא רוצה להגיד עשרות, אבל נראה לי הרבה מאוד, קרוב לעשרות, אולי עשרות מקומות בחז"ל, שדורשים כל מיני רביעיות כנגד 4 גלויות, כמו אימה חשיכה גדולה נופלת עליו בפרשת ברית בין הבצרים, אימה וכן הלאה. השפן, הגמל, הארנבת והחזיר, זה כנגד 4 גלויות. 4 מלכויות, כל מיני, עכשיו אני חושב ש... מה? אני אין, זה כמעט, זה הפסט שם כמעט, זה הפסט שם, כן, אבל, ודאי, מה שאני אומר, המדרשים הרבים האלה, מה העניינם? אלא שהסוגיה של הגלויות היא סוגיה מרכזית מאוד בחיים של עם ישראל, בהיסטוריה של עם ישראל, ונובעים ממנה הרבה מאוד משמעויות של מה מוטל עלינו בגלות הזו, 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 מה קורה לנו, למה זה קורה לנו, איך זה קורה לנו, ויש לזה הרבה היבטים, אפשר לדבר על המלכויות ועל שורש הכוח של כל אחת מהמלכויות, אפשר לדבר על הצרות שהם עושים לעם ישראל והצרות השונות, כל אחת מהגלויות יש לה מציקה לנו באופן אחר, אפשר לדבר על התפקיד הרוחני שנדרש מאיתנו בכל אחד מהם. יש הרבה היבטים, כל אחד מהמדרשים מציג, אמור להציג איזשהו היבט מסוים. יש לי חלום כזה לעשות ספר שיציג את כל המדרשים האלה וכל אחד מה, מה ללמוד מהם. וכן, איך אומר הרמב"ן, אם יגזור השם בחיים. אם השם ייתן כוח וזה, אבל אני רוצה להצביע דבר מעניין. יש פסוק בספר איוב, אני לא בטוח שאני מצטט אותו נכון, לא נחתי ולא שלבתי ולא שקטתי ויבוא רוגז, וחז"ל דורשים אותו במדרש פעמיים. בשני מקומות שונים זה נמצא, אני מצרף את שתיהם, אבל בחז"ל שתי מקומות שונים דורשים את הפסוק הזה. פסוק אחד, במקום אחד זה נדרש כנגד ארבע גלויות, ומקום אחר זה נדרש כנגד ארבע הצרות של יעקב, שהם עשיו, לבן, דינה ויוסף. עכשיו, נראה לומר שהן מקבילות, הגלויות מקבילות לצרות של יעקב. שוב, לפי מה שהשרשנו פה, שיעקב הבינו הוא שורש הגלות, אז זה מתאים מאוד. ואני אראה איך הדברים הולכים, כן, הגלות הראשונה היא גלות בבל. גלות בבל, מה הוא עושה נבוכדנצר ומה הוא עושה? נבוכדנצר עסוק בלנצל את המשאבים של עם ישראל. זה המטרה שלו, זה מה שהוא רוצה, אין לו מטרות נוספות, זה מאוד מאוד כואב ומאוד זה. בלכתחילה אפילו לא רוצה להחריב בבית המקדש, לא אכפת לו שהמערכת פה תמשיך לפעול, אחר כך הם מורדים בו ואז הוא מגלה אותם לגמרי, אבל זה הגלות הזאת, הגלות הזאת היא גלות יעקב אצל לבן. לבן עסוק בלמצוץ ולשחות את יעקב. להוציא ממנו את הכוח, להוציא ממנו את המשאבים לצרכים שלו. כן, הוא אינטרסנט, הוא לא עסוק בלעשות לו רע, אין לו עניין לעשות לו כואב. כן, אין לו עניין להכאיב ליעקב מתוך שנאה או משהו כזה. זה לא הסגנון. הוא רוצה לקחת את המשאבים, וזה מה שהוא עושה. ואכן, כן, זה לא יאומן איך שהוא שוחט אותו. הוא עובד 14 שנה בשתי מילות אחרי זה. הרמאות של שתי אנשים היא רמאות בלתי נסלחת. רמאות בלתי נסלחת. כן, והוא עוד מכסה את זה כדרכם של רמאים. לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. איפה זה היה הכלל הזה לפני שסיכמנו? והמטרה היא פשוט לשעבד. ויעקב אבינו בלית ברירה, לא ניכנס כרגע לשאלה למה, הוא נאלץ לעמוד בזה, הוא נאלץ לשלם את המחיר. מה? אתה רוצה? תגיד שכן, הבנים בניי, הבנות בנותיי, וכל אשר לך לי הוא. כן, הקדוש ברוך הוא היה אומר שכל שבר הוא לבן, אבל לא כל חתן הוא יעקב. אבל אני לא, בניסיון שלי כחתן וכשבר, זה לא נכון. אבל באמת, הניסיון שלי כשבר צריך לשאול את החתנים שלי. אבל מה?
יעקב כשהוא היה שבר, זה לא הסתיים טוב. הפעם כדי התורה שהוא כמעט היה שבר.
עם שכם, נו, תשמע, זה לא נקרא חתן.
זה
זה הסיפור הראשון, לכל פנים. זה הסיפור הראשון, הגלות השנייה, הצרה השנייה, וזה מקביל לבבל, כן. גם המקום. מה? לא, יעקב מינו מנסה להחזיק מעמד, לנסה לנהל מסע ומתן. בסוף הוא בורח. בסוף הוא בורח. דרך אגב, המקום הוא גם כנראה קרוב, אני לא יודע בדיוק איפה זה חרן, אבל כנראה זה קרוב לבבל גיאוגרפי. המקום, האויב השני הוא גלות, זה עשיו. עשיו מגיע כשיעקב אבינו חוזר חזרה לארץ, ומה המטרה שלו? פן יבוא ויקני אם על בנים. כן, וזה מה שקרה בגלות מדיים, עם פורים, נס פורים, פשוט רצון להשמדה. הדבר המעניין הוא שנבוכדנצר ולבן מצליחים במידה רבה את האינטרס שלהם, לשעבד ולנצל את המשאבים, ואילו אמן ועשיו לא מצליחים בסוף לעשות כלום.
זה מדהים שזה גם בחזרה לארץ ישראל.
בשני המקרים זה קרוב מאוד לחזרה לארץ ישראל, זה כלל גדול שהמלאק מגיע תמיד בחזרה לארץ, בכניסה לארץ, אבל עוד דבר חשוב לשים לב, זה שהדרך ההתמודדות היא השתדלנות. כן? כמו שמרדכי ואסתר עושים את זה אצל המלך אחשוורוש, ככה גם יעקב אבינו עושה את זה, ופרשת וישלח יש משא ומתן שלם, יש דיבור שלם, דיבור, סוג של שיח מאוד מיוחד, שיח שאין בו אמיתיות, אלא דיפלומטיה, נקרא לזה ככה. הדבר השלישי הוא גלות יוון, והמקבילה של זה זה דינה. הדבר המעניין הוא שבשני המקומות יש פה עניין של טומאה, כן? ושניהם קוראים בארץ ישראל, זה לא גלות במובן המילולי שהולכים לארץ אחרת, אבל זה מישהו משתלט ומצליח לטמא אותנו. לטמא אותנו, ועוד דבר מעניין, ששבט לוי הוא אחד מאלה שבאים להושיע אותנו, גם כנגד דינה וגם בגלות יוון, זה החשמונאים. זה מאוד מאוד מעניין. הגלות הצרה... שמעון לא מצאנו אותו אצל החשמונאים. לא מצאנו אותו. לא, אחד מהבנים של יהוד, של מתתיהו היה שמעון, אבל זה לא קשור לשבט שמעון. מה? הגלות עשרות השבטים הייתה כבר, נכון? נכון שיש נציגים שלו. לא ניכנס לזה. הדבר הרביעי הוא הצרה של יוסף, שבה כרוכה גלות מצרים בעצם. וזה קשור מאוד ודומה מאוד לגלות אדום, לא אנחנו, כן, הרמב"ן כבר כותב את ההקבלה הזאת, שקודם כל שגלות אדום קרתה על ידי שנאת חינם, על ידי המריבה פה בארץ, אריסטובולוס והאורקנוס שהביאו את הרומאים לכאן, גם שם המלחמה בין האחים גרמה לירידה למצרים, ועוד דבר חשוב, זה גלות שאין לה חקר. מבחינת החיים של יעקב, גלות מצרים היא מעבר לאופק, וגם גלות אדום היא גלות ארוכה, ואנחנו לא יודעים מתי היא תיגמר, ואיך היא נגמרת וכו'. אנחנו כבר חיים היום, כמו שאמרנו, אחרי גלות אדום, אבל היא נמשכה הרבה מאוד שנים, ואנחנו באיזשהו ספיח של גלות אדום, שנקרא גלות של ערב רב. המאבק של עשיו, זה דבר מעניין, אני לא יודע אם זה קשור לגלות עשיו. אנחנו מתמודדים מול אדום, וזה חוזר לעשיו באיזשהו מקום פה בסיפור הזה. למה חזל, וזה הערה תשוליים, היא לא קשורה לכאן, היא קשורה לפה, סתם. למה חזל מכנים את גלות רומי אדום? מבחינה אתנית, אם נאמר, קרא לזה ככה, רומי היא לא אדום. העם הרומאי הם עם של בני יפת, וככה גם אונקלוס כותב על הפסוק, וצי מיד קיטים בפרשת בלק, אונקלוס מתרגם, וסיאן הצטרכן מרומאי. זאת אומרת, הוא מזהה את קיטים כרומי, קיטים בפרשת נוח הם מבני יפת. אז זאת אומרת שהסיבה לקרוא להם אדום היא לא, הם לא אדום במובן הפשוט של המילה. נראה לי לומר שהסיבה שהם נקראים אדום כי רומא הפכה לנצרות, לנוצרית, והנצרות בשונה במקביל לעשיו, היא נאבקת על הבחירה.
נאבקת
על? על הבחירה.
היא אומרת שאין או שיש?
היא אומרת שהם הנבחרים, לא שאין או שיש, אלא שהם. כן, עשיו הוא היחידי, לצורך העניין, נבוכדנצר, תתחיל לשאול אותו מי העם הנבחר, הוא לא מבין על מה אתה מדבר. הוא לא שייך לסיפור של האמונה בכל אחד, והוא רוצה לשעבד אותם, וגמר הסיפור. עשיו יש לו טענה, וגם יש לו סיבה לטעון את הטענה הזאת, למה אתם גנבתם את הברכות? וגם הנצרות והאסלאם, הם שניהם חזרו לאותו מאבק בנוסח אחר. כאילו, כל אחד מהם עשה את זה בצורה אלגנטית או פחות אלגנטית שלו, הנצרות אומרת, הייתה בחירה לישראל והשתנתה, האסלאם אומר, אתם זייפתם וכו', אבל הצד השווה שיש מאבק על השאלה, מי הוא העם הנבחר? וזה מאפיין את גלות אדום. כן, מאפיין את גלות אדום, ודורש מאיתנו, באמת, באמת, באמת דרש, למשך הרבה מאוד שנים, דרש מאיתנו אמונה חזקה, ולעמוד מול הנראות שההצלחה והברכה נמצאת אצל הגויים, אצל הנראות. מה?
איפה זה מקביל פה לאחד מהגלויות?
לא, החלק הזה הוא לא קשור לדרשה הקודמת, הוא קשור, סתם, זה גלות אדום, זה... לא, זה מקביל לגלות מצרים, במובן הזה שהיא גלות שאין לה חקר, ושהיא באה בגלל שנאת חינם וכו'. אבל זה שזה עשיו, זה באמת דבר מפלא. זו עובדה שאנשים רגילים להתעלם ממנה, שבפשטות גלות אדום הסתיימה לפני 30 שנה.
30?
כן, בערך. עד לפני 30 שנה היו...
יום סיום גלות אדום.
אתה רוצה שאני אגיד לך איזה תאריך זה היה? אפשר לחפש בוויקיפדיה. כן, מה? בשנת 91, עד אז היו 3 מיליון יהודים תחת העול של גלות אדום ברוסיה, בברית המועצות. היום אין יהודים בעולם להוציא, אולי יהודים בודדים באיראן, גם לא נראה לי שהם לא יכולים לעלות. אבל אין יהודים בעולם ש...
הם יכולים.
בסדר, הם מספר מאוד קטן של אנשים. גם אם תגיד שזה לא נקרא יכולים, כי זה מחיר כבד, הם צריכים להפסיד את הרכוש שלהם וכדומה, אז עדיין זה מספר קטן מאוד של יהודים. עם ישראל בגדול, במיליונים, כל מי שרוצה יכול ללכת לאן שהוא רוצה. מה? כן, גם באפגניסטן היה יהודי אחד שעלה לארץ לפני, על הארץ או לאמריקה, אני לא זוכר, לפני שבוע, שבועיים. בגדול, אין יהודים היום בשלטון של אומות העולם. אני רוצה, וזה מאוד מאוד מעניין, שאז מתחיל תהליך חדש, שנקרא גלות של ערב רב. גלות של ערב רב זה פירושו שבתוך עם ישראל נוצר ויכוח על השאלה היא, מהי היהדות? מי היהודים? שוב, זה אותו סוגיה כמו עיסא וישמעאל, שיש פה שאלה על הבחירה.
זה לא רק הבחירה.
לא, זה
הצעה בעצם,
לא,
כי גלות
ערב רב, קצת מפחיד, כי גלות ערב רב, בניגוד, הבעיה שלה זה שהסיפור הוא שונה, יוסף והאחים רבו, הייתה גלות שתקנה את זה, וחזרו כעם אחד, ופה יצאנו לגלות מפוזרים, וחזרנו מפוזרים.
כן, ברור שהחזרה לארץ ישראל היא בבחינת, מה שאמרתי קודם, בבחינת יעקב אבינו שחוזר בארון, חנות וקבור, אבל אם תסתכל...
בכל
ילדה. כל דבר יש את הדברים שלו. אני חושב שהתפקיד שמוטל עלינו היום... אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שכל הסוגיה של גלות של ערב רב היא סוגיה שמופיעה קצת בחז"ל, אבל בעיקר בתיקון הזוהר. בתיקון הזוהר. אבל אתה שואל אותי, היסטורית זה מה שקרה? אני מסתכל על מה שכתוב בתיקון הזוהר ושואל את עצמי, איך המחברים של תיקון הזוהר חלמו על כזה דבר?
מה זה ערב רב?
יהודים שהם פועלים, הם יהודים ערב רב. ודאי בשפה של תיקון הזוהר ערב רב זה יהודים. גם הרי הם התגיירו, מה אני אומר שלא התגיירו? יהודים, יהודים לכל דבר. וגם ערב רב זה לא בן אדם מסוים. ערב רב זה אומר, זה עמדה של בן אדם שעומד ונאבק. הוא רוצה לקחת את עם ישראל אליו, נגד הקדושה. כן?
ערב רב שם זה אנשים שמצטרפים לעם ישראל רק בגלל ש...
זה מטאפורה. זה מטאפורה. אם אתה שואל, לא, הם לא עושים בתנאי. הם לוקחים, בסדר, אני מדבר לך על המציאות שאנחנו חיים בה. אנחנו חיים במצב שבו עם ישראל נמצא ביחד, כל עם ישראל נמצא, חלק גדול, החלק המרכזי של עם ישראל נמצא פה בארץ, כאשר יש בתוכו מאבק מאוד מאוד עמוק, על השאלה היא, מה פירוש המושג עם ישראל? איך מנהלים את עם ישראל? וזה מאבק מאוד קשה. אני חושב שזה מטיל אחריות כבדה על כולנו, על כולנו, איך אנחנו מגדירים את היהדות, איך אנחנו מעמידים את היהדות, איך אנחנו מתקשרים עם, 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 עם אחינו, עצמנו ובשרנו. זו סוגיה מאוד מורכבת. לא... כן, זה השם יעזור לנו.
גלות ישמעאל, זה נראה עוד...
גלות ישמעאל היא סעיף בגלות אדום. בגלל שגם ישמעאל... ודאי שכן.
למה?
הם טוענים שהם עם ישראל.
כן, אבל הרב אמר שהרעיון פה לקדושה בעצם.
כן. הם טוענים שהקדושה אצלהם, גם הנוצרים טוענים שהקדושה אצלהם.
לא, הנוצרים אומרים שהקדושה היא דבר לא... הם כאילו...
לא, לא נכון.
לא, בטח, הם אומרים... זה בעצם הבסיס שהתחיל את הנצרות.
הנצרות, מה פתאום? הנצרות הם עם דתי שעובדת אלוקים עם עיוותים, עיוותים כאלה, עיוותים כאלה, ועקר הטענה שלהם שהשם עזב את עם ישראל ובחר בהם. כן, הקדושה נמצאת בעם ישראל, וישנה באבק על השאלה איפה הקדושה נמצאת. שם יעזור לנו. אני חייב.